טוב. היום בעזרת השם נלמד תורה של רבי נחמן בעניין העשירות. אז זה רק למי שמעוניין להיות עשיר. זאת אומרת, גם אפשר להקשיב לדברים בלי לרצות להיות עשירים, רק שיכול להיות שתוך כדי הדברים תקבלו חשק להיות בעשירות. אז נקרא את הדברים מתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה ס"ח. חלק מהדברים יהיו מובנים, חלק עוד לא מובנים. דיברנו על זה פעם שרבי נחמן כתב את ספרו בצורה מופלאה שכזאת, שכל אחד יכול להבין מהדברים לפי המוכנות שלו. וגם דיברנו על כך שלפעמים שקוראים את הדבר פעם שנייה ושלישית אנחנו מבינים יותר, כי עצם החיזור זה אומר שיש לי עניין מיוחד בזה. זה גם בעניין של חיזור בהיבט של בין גברים לנשים, כשנאמר שהחתן מחזר אחרי הקלה כאדם שמחזר אחר עבדתו. אבל בעניין של החיזור יש עוד נקודה פנימית, שלפעמים יש גבר שמתחיל עם אישה, אומנם למטרות שידוכים או באווירה הזאת, אבל לפעמים זה ההתחלה שהיא באה בסך הדעת או ללא התכוונות מיוחדת. וחלק ממה שנטע הקדוש ברוך הוא בטבע הנשי, לפחות כשהטבע הזה הוא מתוקן והוא על מקומו, שפעמים לא נענים מיד, ואין הכוונה פה מצד משחקים של חיצוניות ומצד משחקים של כבוד, אלא זה כמין בדיקה בזו, כזו, האם רצית באמת אותי, או שזה בדיוק מה שפגשת, או שיאמם לך, או היה לך זמן פנוי, ולכן ביקשת קשר. והחיזור במובן המתוקן שלו זה אומר שכמה שבן אדם הדבר יותר נוגע לעצם נפשו, אז הוא יותר מחזר. אם כי הדגשתי לומר שזה בזמנים שהעולם כתיקונו, היום כבר לא יודעים בדיוק מהי נשיות, מהי גבריות, מי מחזר אחרי מי, אז יכול להיות שהיום בכלל לא מגיעים לכדי הזדמנות כזו. אבל לפחות בהיבט התיאורטי, אז הסברנו מה העניין החיזור, שבעצם החוסר הענות המיידית, לפחות מצד האישה, זה בעצם בדיקה, ושוב אני מדגיש, לא בקטע של משחקים, האם אתה באמת רוצה, האם זה רצון שנוגע לעצם הנפש. אז ככה גם כן על התורות בליקוטי מוהר"ן, כשבן אדם יש איזושהי תורה שנוגעת בו, והוא חוזר וקורא אותה וחוזר ושונה עליה, אז הוא בעצם מצעיר שהוא באמת מעוניין לדעת את הסוד הטמון בה, הוא באמת מעוניין לקבל את הברכה שגנוזה בתוכה. אז לכן קריאה ראשונה היא אף פעם לא נותנת לנו, מגלה לנו את מה שבאמת טמון, אבל היא יכולה לעורר לנו את החשק ואת העניין. אז כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. נו, התחלה יפה. ולא לממון בלבד מתאבים ואוהבים אותו, אלא אפילו לאדם שיש לו הממון, דרך בני האדם למשוך אליו ולאהוב אותו, מחמת שיש לו ממון. כמו שאנו רואים בחוש. מה אנחנו רואים בחוש? של העשיר יש הרבה חברים, כן? יש גם פסוק במשלי של שלמה אומר ש... הרש, אדם שהוא אין לו כלום, אז גם האחים שלו מתרחקים ממנו. ואנחנו נבין שרש ודל ואני, זה מילים נרדפות לאותו עניין, הרבה פעמים זה בא לבטא שבן אדם לא בקשר עם האיכויות שלו, עם המשאבים הפנימיים שלו. בכל אופן, הנטייה הזו של לאהוב את העשיר, פסוק במשלי נאמר ואוהבי עשיר רבים. עכשיו רבי נחמן מסביר את השורש הרוחני של העניין הזה, ולא רק מבחינה חיצונית, וזה מחמת שהנפש באה ממקום עליון שהממון בא ומשתלשל ומתהווה משם. כי בוודאי התחלת המקום שמשתלשל משם הממון, ובוודאי בחינת קדושה ושפע קודש. ואחר כך נתגשם למטה כדרך ההשתלשלות ונתאבה ממון. ועל כן הנפש תאבה לממון, מחמת שהנפש באה ממקום שהממון בא משם. זה דבר נפלא מאוד מה שמגלה לנו רבי נחמן, שהממון הוא מגיע מאזור רוחני גבוה, מאותו מקום שהנפש משתלשלת משם. וכמו שהנפש מתגעגעת לשורשה, אז ככה גם כן היא מתגעגעת לממון, שזה שייך לאותו מקום רוחני ראשוני. אז אומר אך צריך לבלי להתאבות להממון, כמבואר כבר כמה פעמים גודל גנות תאוות ממון, רק להתאבות ולאהוב המקום שהממון בא ומשתלשל משם כנל. מה ההבדל בין תאוות ממון לבין פרנסה? תאוות ממון, בכלל כל המושג של תאוות, תאווה זה שאני רוצה מהדבר לצורך פיצוי על משהו שחסר לי ולא על הדבר בעצמו. לדוגמה, אכילה נועדה להסביע אותנו. אז תאוות אכילה זה אומר שאני כבר רוצה לאכול יותר ממה שהקוב זקוק לו, לצורך איזשהו פיצוי רגשי. אז ככה גם כן, כל עוד הממון נועד לפרנסתי ולצרכי הקיומיים, אי אפשר לקרוא לזה תאוות ממון. תאוות ממון זה לרצות להשיג מהממון את מה שהוא לא אמור לתת. וככה בכל דבר העניין הזה של המושג תאווה. ובבחינה זו, רבי מכבד עשירים, ככה כתוב על רבי יהודה הנשיא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מחמת שיש להם ממון שהוא בא ממקום גבוה כנ"ל. עכשיו מגיע הקטע המעניין, ודע שראוי שכל ישראל יהיו להם ממון. נכון שהמשפט הזה מנוסח בצורה כזו, שאיזה מילה אמורה להגיע אחר כך? אבל... אמנם הוא לא אומר אבל, הוא אומר אך, רק באותה משמעות. ראוי, ראוי לנו שיהיה לנו עשירות גדולה. המושג עשירות זה שפע. מה זה אדם עשיר? שיש לו לצרכים הקיומיים, ועוד הוא יכול להעניק את השאר. אך יש מידה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון. והיא... מידה רעה מגונה שקשה מאוד להינצל ממנה. ואפילו אם ירצה אחד להינצל ממנה, ובפרט בשביל תאוות הממון כדי שלא תפסיד לו הממון, אם כל זה המידה הרעה הזאת מתגברת עליו בילדותו בקטנותו, ועל ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו. עכשיו שימו לב לטכניקת הצגת הנתונים מאוד מעניינת של רבי נחמן. אני אגלה לכם מה המידה הזו, שלא תהיו באמת, אנחנו מדבר על כעס. אבל שימו לב לטכניקה שלו, שהוא ממש העריך במילים ולא אמר מהי. הוא קודם כל מספר עליה שהמידה הזו, שהיא מידה רעה, מגונה, שקשה מאוד להינצל ממנה. זאת אומרת שזה חלק מההתנהלות השגרתית שלנו. עכשיו, יכול להיות שאחד לא יצליח להינצל ממנה מה שנקרא במובן הרוחני של תיקון המידות. אבל יכול להיות שאם הוא ישמע שעל ידי זה אפשר להשיג ממון, אז אולי זה ייתן לו את המוטיבציה. אפילו אם ירצה אחד להינצל ממנה, הוא בפרט בשביל תאוות הממון, כדי שלא תפסיד לו הממון. זאת אומרת, אם כל זה המידה הרעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו, ועל ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי לו. עכשיו, ילדותו וקטנותו, אפשר לפרש את זה, ילדות וקטנות מבחינה מגיל הביולוגי, ששם לא היה לנו כלים ולא היה לנו תובנות איך להתמודד עם הכעס. אפשר לבאר את זה, ילדותו וקטנותו, במובן של כל פעם שהילד שבתוכו לוקח את ההגה, וכל אחד מאיתנו יש עדיין את הילד הקטן בנפרד, את המקום הפגוע, המקום הכועס, וקטנותו זה גם קטנות מוחין. עכשיו, אם אמא מדברת הרבה על הילד או על הילדה שיש בכל אחד מהם, שבתוכנו. רק הדבר המעניין, המיוחד, הוא שאמי מדברת על זה שאנחנו לומדים להפריד. היא מדברת על הלומדת מול הילדה. למה היא אומרת הלומדת מול הילדה ולא, לכאורה ראוי לומר, הילדה והבוגרת? אלא שאמי מדברת על הילדה, זה המקום שבתוכי שפועל ומגיב מתוך פגיעות. אז המקום הזה יכול להיות גם שאנחנו יכולים להיות בני 40, 50, 60, 70. זאת אומרת, הילדה יכולה להיות בכל גיל. זה שעברו השנים, עברו הימים וחלפו השנים, זה עדיין לא משנה את המציאות. יכולה להיות ילדה עם קורות חיים של כבר סבתא, אולי גם סבתא רבא. מה שיאפשר לה לנהוג אחרת, זה תובנות שבאות מהלימוד, לא מעצם הגיל. כי עם כל הכבוד לגיל, יכולות לעבור השנים מבחינה ביולוגית, ועדיין לא יהיה שינוי. רק כשבן אדם מיישם את התובנות, שכמו שהיא מדברת, לזהות את המקום של הפגיעות שלנו, ולדעת שזו חוויה שהיא קשורה לעבר, היא לא קשורה להווה, היא לא קשורה למה שמתרחש עכשיו. עכשיו, מתי מופיע הכעס? אינני יודע מי מכם זכה לכעוס לאחרונה, או למי התאפשר לכעוס לאחרונה, אבל מה העניינו של הכעס? הכעס, מה? כעס מגיע שהמציאות לא מתנהלת כרצוני. נכון. ואז אני בעצם כועס על מה שקורה. הכעס עצמו, יש עניין לעשות עבודה עם כל רגש שעולה. אבל באמת שההפך מכעס זה לא סבלנות, אלא ההפך מכעס זה אמונה. למה? כי כשאני כועס, אני בעצם מייחס כוחות למי שיחזב אותי. וכל הדיבור היהודי המקובל של כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, יש בזה משהו עמוק. זה לא רק להגיד כמה זה חמור. מה זה בעצם עבודה זרה? זה לייחס כוחות בלתי מוגבל, כוחות לא מוגבלים לפקידים של הקדוש ברוך הוא כביכול. כמו להשתחוות השמש ולירח, ולנסות גם לידי הפולחן לשוב מהם כוח, מהמלאכים, מהרוחות, ובעצם המושג עבודה זרה. זה לייחס כוח מוגדל לדבר מוגבל. זה הגדרה של דוד בן יוסף שכתב את אין יש סיכוי לאהבה. זאת שאני מייחס זה שהשמש היא נפלאה, זה ברור, שהירח היא נפלאה, זה ברור, רק המושג בדבר שאני מייחס לזה כוח מוגדל, כשבעצם הדבר הוא בסך הכל מוגבל. אז ככה גם כן, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שהוא מייחס בכעסו את ההתרחשות שקרתה לו, או הדבר לא נעים, הוא מייחס את זה לאדם העומד מולו, או למישהו אחר, שבעצם זה היה בגזרתו של הבורא. אז לכן יש כעס במובן של לחוות רגש של תסכול, זה דבר אפילו טוב לחוות אותו ביני לביני. אבל לשחרר טקסטים כתוצאה מהכעס על הזולת, כי לחוות רגש, אני יודע שזה רק רגש, זה רק החוויה כרגע, זה לא המציאות האמיתית. אני חווה את זה ונותן לזה לחלוף. אבל כשאני, זה מלווה בטקסטים המתאימים, אני ממש מלא, עושה מהזולת עיקר. שזה גם אצל רבי נחמן, אמרתי שההפך מכעס זה אמונה, ליתר דיוק, רבי נחמן קורא לזה בתורה קופנוני ערך אפיים. אומר, יעריך פה על כל דבר מניעה ובלבול. עכשיו, מתי בן אדם כועס? בן אדם כועס גם על עצמו, על שגיאות שהוא עשה, או על אחרים ששגו כלפיו. זה הנקודה הזו. אז שם אני אומר שוב, בהיבט של הרגש זה בסדר לכעוס, אבל בהיבט הרוחני להבין שזה היה רצונו של הבורא באותו רגע. והכעס מזמנים לבני אדם הרבה התנסויות עם זה. אני יודע אם אתם זוכרים, אמרתי לכם על איזשהו צדיק נסתר, אני כבר אתן לכם את הרמז שתזכרו באיזה סיפור זה, זה על החתול שאכל את הדגים. זכרו לכם סיפור כזה? את הדגים. אם רוצים שהסיפור יהיה יותר מעניין, אז הדגים שאכלו את החתול. רואים, זה כבר יותר... תדמיינו קערת דגים, דגים של שבת אחריימה, והחתול מגיע, ופתאום הדג קופץ על החתול. אז הסיפור היה על הרב של העיר לבוב. או ליתר דיוק, שבאו, סיפר מי שסיפר את זה, שהוא היה בבית הקברות של העיר לבוב, למברג, קראו לזה בתפוצות ישראל, על אחד הקברים היה כתוב פה נטמן, רבי יעקב צדיק נסתר. זה כינוי מאוד מעניין, צדיק נסתר. והם ביררו, שילמו קצת לגבי של החברה הקדישה, שהחזיקו פנקסים עם סיפורים של מה שהיו בדורות עברו. והגבי של החברה הקדישה הראה להם את הסיפור שהיה מתועד, שכמה דורות קודם היה רב מאוד גדול בתורה בעיר למברג, בעיר לבוב, וחלק מהעניין שלו הוא היה גם עושה תעניות וסיגופים בסתר. אנשים לא היו יהודים מזה. הרבה פעמים אנשים גדולים, מה שאנחנו רואים מגדולתם בגלוי, לפעמים זה רק קצה קרחון. זה הגדרה שנתן לי פעם הרב ודנסן. הוא אמר שאנשים גדולים באמת, הם לא מסתתרים בקטע של להיות סנדלרים או מוסכניקים והם צדיקים נסתרים. למרות שיש גם מוסכניקים וסנדלרים שהם... הכי בעיה זה מוסכניק שהוא סנדלר, זה בעיה אחרת. אבל כל מקצוע בפני עצמו הוא מכובד ומבורך. אז נכון, זה ביטוי שאנחנו מכירים, אחד שלא עושה את מלאכתו כראוי, אומרים שהוא, אין יודע במה זכו הסנדלרים שזה היה התואר שלהם. אז אותו רב, אז הרב הזה אמר לי שצדיק, הצדיקים האמיתיים, גם אלו שנראים בחוץ שקוראים להם רב והם מוכרים, אז זה כמו קרחון. גם בקרחון אנחנו יודעים שיש איזה יחס, אני מקווה שאני אומר נכון, ששליש אחד בחוץ, שני שליש מהמסה ומהגודל של הקרחון זה מתחת לפני המים, שלא רואים את זה. אז אותו רב היה עצם, מרבה לעשות צומות, כי מה העניין של צומות? צומות זה, היו גם צומות שהוא היה צם ממוצאי שבת עד כניסת שבת, כמעט שבוע שלם, של להזדכך. כי הגוף, החומר הוא... הוא מסתיר על הנוכחות של השם. וכמה שבן אדם מזכך את הגוף, ככה הוא יותר חווה את האלוקות. אז יום אחד הוא הולך ברחוב, הרב שם, ניגש אליו ינקלה הסנדלר שהיה מוכר שם בעיירה, הוא ניגש אל הרב ואומר לו, נכון שאתה צם? לפעמים. אז הרב היה בשוק מהשיחה הזו, אז הוא אומר לו, לפני שהוא מספיק להגיב, אז הוא אומר לו, גם אני צם. הוא אומר לו, נכון שאתה לפעמים גם צם משבת לשבת. אומר לו, גם אני צם משבת לשבת. הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל בינינו? שכשאני מגיע לעשות הקידוש, יש לי בסך הכל פת לחם יבש. אפשר לעשות קידוש על לחם אם אין יין. אתה עושה לך קידוש על היין המשובח, ואחרי זה נוטל את ידיך לסעודה, ומחכה שאשתך תגיש לך את הדגים הממולאים שהיא הכינה, המפולפלים. ואז אתה מחכה שהיא תגיע עם הדגים, פתאום היא נכנסת עם פנים אבלות, ומספרת לך בכאב שהחתולים נכנסו מהחלון ואכלו את הדגים. אומר, ותדע לך שבאותו רגע שאתה שומע את הסיפור הזה, ועולה לך הכעס עליה, איך זה שהיא לא סגרה את החלון, ושוב פעם זה קורה וכו', באותו רגע אתה מפסיד את כל המעלה הרוחנית שהשגת בשבוע שלם של צום. הייתה שיחה מאוד מוזרה, ובינתיים הסנדלר הזה נעלם. הרב הכיר אותו בעירה, ולא היה לו תקשורת איתו. אני רוצה לומר משהו על ההשוואה הזו שהסנדלר עשה בין הכעס לבין צום של שבוע שלם. ביהדות אנחנו לא עושים משוואה כזו שאומרים לבן אדם, אם אתה מתנהג ככה זה לא שווה מה שעשית. כל דבר טוב שאנחנו עושים לא הולך לאיבוד, גם אם אחר כך קרו כל מיני דברים אחרים. אבל מה רצה להגיד לו הסנדלר? כל מטרת הצום זה לזכך את עצמנו, ועוד יותר לראות את האלוקות, עוד יותר להמליך את הקדוש ברוך על מציאות חיינו. אז אומר לו, אם אתה עושה את כל העמל הזה, ואחרי זה מגיע לך ניסיון של כעס, מה זה בעצם ניסיון של כעס? זו התרחשות טבעית כביכול, שאדם במדרגה נמוכה נוטה לראות שמי שחולל את ההתרחשות הזו זה העומד מולו, ואדם עם תודעה עליונה מבין שמי שחולל את ההתרחשות הזו זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא בעצם אומר לו, גם אם אתה צם שבוע שלם, אבל אם נגיע לך ניסיון של כעס, זה אומר שלא הבנת כלום. זה אומר שהצום שלך הוא כמובן דבר בעל ערך, אבל את הנקודה הכי משמעותית הפסדת. כי כשמגיע אליך איזשהו מאורע, אתה מתייחס לחתול, או מתייחס להאשים את אשתך, או מתייחס ולא מבין שזה האלוקות. הרי כל המכוונות שלך זה להשיג את המטרה הרוחנית הזאת. אז לכן אומר לו, זה לעומת זה. טוב, אותו יהודי נעלם. הרב היה מאוד מופתע מהשיחה המוזרה הזאת. טוב, באמת היה באמצע הצום, היה יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. ליל שבת, אחרי שהוא עושה את הקידוש, תל ידיו לסעודה, בוצע את הלחם, עד אשתו באה ואומרת לו שהדגים אכלו את החתולים, אכלו את הדגים. הוא כבר רואה, את עצמו כבר רוצה לכעוס, כי זה כבר קרה פעם, ואיך עשית זאת, ואמרתי לה, ופתאום יש לו פלשבק של השיחה עם אותו ינקלה בשוק. אז הוא מיד התעשת, אמר לה, אשתי היקרה, לא נורא, קורה. לפחות הם נהנו הדגים, החתולים. אבל הוא ממש ראה איך שהדיבור הזה הציל אותו, כי הוא כבר הרגיש את הכעס עולה. איכשהו יצא. אז הוא אמר לעצמו, וואו, איזה צדיק חי פה בקרבנו. צדיק מופלא כזה, שרואה מה אמור להיות. מיד ביום ראשון הוא שלח את שמש בית הדין, להגיד שהרב קורא לו שיגיע אליו. כשהגיע השמה של אותו סנדלר, אז אמר לו, תגיד לרב שמאוחר מדי. אם הוא ראה את גדולתי, היה עליו לבוא בעצמו ולא לשלוח אותך. אומר לו, היום זה היום שבו הוא אמור להסתלק מן העולם. אמר שעוד לפני שנים המורה שלו, שחנך אותו בעבודה רוחנית, בעבודת הצדיקים הנסתרים, צדיקים נסתרים זה לא היו רק צדיקים שהם היו גדולים במעלה והסתתורים, גם לקחו על עצמם משימות של לסייע לאנשים להתקדם בעבודת השם שלהם. הוא אמר לו שעוד לפני שנים המורה שלו אמר לו שביום שהוא יתגלה, שידע שזה יום הסתלקותו. הוא אמר לו, היום זה היום. אמר לו, תודה שבאת אליי, כי חשוב לי שיהיה פה מישהו. אני נותן לו גם כמה מטלות, שאחרי פטירתו יעשה כמה שליחויות. אמר לו, פה יש ארגז עם הכתבים שלי, ופה אני צריך להחזיר לאנשים כזה, ביקש ממנו את הכל. ואז הוא עלה על מיטתו, קרא קריאת שמע, זימר אדון עולם אשר מלך, וטרם כל יוצא נברא, ועצם את עיניו במיטת נשיקה. ואותו שמש, אחרי זה הלך, סיפר את הכל הרב, הייתה לוויה גדולה, הרב כמובן הצטער שהוא לא זכה עוד לפגוש אותו, והרב ציווה שיחרטו על קברו, יחרטו על המצבה שלו, פה נטמן רבי יעקב צדיק נסתר. עכשיו, הסיפור הזה כל כך חזק, כי זה אומר, אם אנחנו מעמיקים בפרטים, שהוא בעצם מקריב את חייו להצלתו הרוחנית של הרב. כי הוא ידע שברגע שהוא משתמש בראייה הרוחנית שלו, באופן כל כך מובהק, כמו בסיפור הזה על הרב, הוא נחשף. והמשימה שלו, החשיבות של לעזור ולסייע לרב, שיוכל לעמוד בניסיון הזה, הייתה משמעותית בעיניו, גם אם במחיר זה הוא היה אחרי זה צריך לסיים את שליחותו. זה לא משהו שנעשה בחיפזון או שנעשה בלי יישוב הדעת. זה נעשה מתוך הענות לשליחות. אז הסיפור הזה, ממנו אנחנו מבינים כמה דברים. א', שסיגופים זה דבר נחמד, אבל אותה מדרגה שאפשר להשיג בשבוע שלם של סיגופים, של הימנעות מאכילה ושתייה, והבעל שם טוב ביטל את סוג העבודה הזו. יש אנשים בודדים שעדיין עושים תניות וסיגופים, אבל הבעל שם טוב אמר, לאין ארוך אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי עבודת השמחה, גם כשיש סיבות טובות לא לסמוך. ועל ידי כל פעם שבן אדם יש לו ניסיון של כעס, אומר אני מאמין שזה מעט השם ולא מעט פלוני אלמוני, באותו רגע זה גם דבר נפלא ועצום. כי בהתרחשות הזו, מה אני רואה? האם אני רואה את הטבע או רואה את אור פני השם? נכון? אפוניו, כמו שצלחת עם אפונים, נכון? אז מה זה אפוניו? אור פניו. יכולים לדמיין צלחת עם אפונים? דמיינים או לא? רק או שנציג את זה ויזואלית. אז אור פניו. זאת אומרת, שאני בוחר לראות את ההתרחשות רק כסיפור של חדשות, מי השם ומה עשו, ופרשנים ואשמים וכעסים, או אם אני בוחר לראות בזה אלוקות. אבל צריך לדעת שמי שבוחר לראות בהתרחשות שקורית לו בחיים אלוקות, לוודא שזה לא בריחה. יש לפעמים שזה לא באמת אמונה ולא באמת רוחניות. יש מושג כזה, בריחה אל הרוחניות, שזה כאילו רוחניות. כי אמונה אמיתית נמדדת בלחץ דם. זאת אומרת, אם יצמידו לנו אלקטרודות, אינני יודע לאיזה חיישנים, כשאדם באמת באמונה, אז יש שקט במערכת. אבל לכעוס ולהגיד הכל מהשם, זה בריחה אל הרוחניות. לא אומר שזה, כנראה אולי בכל זאת זה יותר טוב מלכעוס. אבל יש עניין של אמונה. באמת, לראות את נוכחות השם באותה התרחשות. וצריך בשביל זה יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? יישוב הדעת זה להתבונן בנושא לא באופן שטחי. יישוב הדעת זה כאילו שהדעת מתיישבת. כביכול, יש התרוצצות הדעת, או חשיבה שטחית, ויישוב הדעת זה לקחת איזשהו עניין, ולראות אותו לכל העומק שלו. אז כל זה הזכרנו את הסיפור בהקשר של העשירות. אז אומר, עם כל זה, המידה הרעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו. אז בפשטות אמרנו ילדותו וקטנותו זה מה שנקרא בעבר, אבל אמרנו זה יכול להיות בילדותו שהילד שבתוכו מתגבר, וקטנותו זה קטנות מוחין. קטנות מוחין, אצל רבי נחמן זה מושג, כל פעם שהתודעה מצטמצמת, זה נקרא קטנות מוחין. הוא אומר, ואז דינים שורים על האדם. כשדינים שורים על האדם, התודעה שלו מצטמצמת. כשהתודעה שלו מצטמצמת, הוא מושך עליו דינים. והוא אומר, שני פסוקים שבן אדם יכול להזכיר לעצמו להגדיל את המוחין. אחד מהם מופיע ביטוי, חסד אל כל היום. זה, המקור הוא פסוק בספר שמואל שנאמר, מה תתעלל ברעה הגיבור? חסד אל כל היום.
חסד
אל כל היום. זאת אומרת שהחסד של הקדוש ברוך הוא כל היום ולא רוב היום. הוא לא חלק מהימים. והביטוי השני שהוא אומר, רחמך רבים הוויה. כן, שהרחמים של הקדוש, הוויה זה כוונה שם השם, שיות כיבבקי. שהרחמים של השם הם רבים. הרבה מעבר למה שאנחנו משערים. זה בעת הצורך עוזר לנו בשביל להגדיל את המוחים. בכל אופן, ועל ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו, והמידה הרעה היא ומידת הכעס. רבי נחמן חושף אותה רק אחרי כמה וכמה משפטים שהוא מדבר על איזו מידה רעה שקשה להינצל ממנה, והיא מתגברת עליו בילדותו בקטנותו, ורק בסוף הוא אומר לנו שזה הכעס שעל ידי זה מפסיד ומאבד הממון הראוי לו, כי בבחינת שורש ההשתלשלות שמשתלשל המקום ממקום שמשתלשם משם, ובחינה אחת עם הכעס ממש. ועל כן, הבעל דבר, מה זה הבעל דבר? בעל דבר זה כינוי היצר הרע לשטן, למלאך המוות. כשרואה שמשתלשל ויורד שפע לאדם שיהיה לו ממון, הוא רואה כבר שהוא עומד לזכות בדברים טובים, אזי יורד ומזמין לו כעס. מזמין לו כעס. זה כמו להזמין מונית. אם אפשר כעס לאלנבי 12 קומה 3. מי פנוי לכעס? מלצת 41 קומה ראשונה. יורד ומזמין לו כעס. ועושה לו מבחינת ההשפעה וההשתלשלות שיורד עליו שיהיה לו ממון, עושה לו ממנו כעס. כי הכעס הוא ממש בחינה אחת ועניין אחד עם הממון במקום שורש ההשתלשלות. מבחינה רוחנית, כל דבר שקיים בעולם הוא משתלשל מאיזשהו שורש בעולמות העליונים. כל דבר בבריאה. יש דברים שהם משתלשלים ממקומות דומים. אז רבי נחמן מגלה לנו שהכעס והממון הם ממש מגיעים מאותו שורש. ואין ביניהם שום הפרש, כי שניהם יורדים מגבורות, ונמשכים ממקום אחד ממש, מבחינת מצפון זהב יעתה, וכתיב מצפון תיפתח הרעה, היינו בחינת כעס, כמו שכתוב, ועשר כעס מליבך, ועבר רעה מבשריך. עכשיו, שנבין רק את ההתייחסות של רבי נחמן לכעס, אם יש משיך, סיפורי מעשיות, לראות אם יש שם בלובי, אז נראה איזשהו סיפור איך רבי נחמן מסביר את העניין הזה של הכעס. עכשיו, בוא נראה עוד כמה מילים. כי הממון והעשירות היא בחינת חומה, כמו שכתוב, און עשיר קריאת וזו וכחומה חומה נשגבה. הממון הוא מגן על האדם, העשיר מרגיש שהוא מוגן בכל מיני היבטים. זאת אומרת, אדם שיש לו ממון, יש לו ביטוחים, יש לו את כל מה שהוא צריך, כי בכל כל מה שהוא זקוק לו, תודה לך, בשביל להיות מוגן נמצא לו. והכעס הוא קלקול החומה, כמו שכתוב, עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. והבעל דבר, כשרואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה, אזי הוא עושה לו מזה השתלשלות כעס, ופה ממש רבי נחמן חושף לנו את הטכניקה שלו, שמזמין לו דבר לכעוס. ונתקלקל בחינת החומה. החומה זה בעצם ההגנות הרוחניות שאנחנו זכאים להן. חומה זה כמו, נקרא לזה, מערכת חיסון. מה זה מערכת חיסון? זה סוג של חומה, שדברים שמזיקים לנו לא ייכנסו. אז ככה גם חומה בזמן העתיק, שחיות רעות ושודדים וכנופיות לא ייכנסו לעיר. אז בר ונתקלקל בחינת החומה על ידי הכעס. זאת אומרת שהכעס הוא רק הורס את החומה, הוא עצמו לא הנזק. אבל אם החומה נהרסת, או חלילה כמו שנתנו דימוי של מערכת החיסון, אז מה קורה? כל דבר יכול להיכנס. זה מה שעושה הכעס. הוא מוריד את ההגנות, את אותן דברים, ההגנות הטובות שיש עלינו. כי הכעס הממון הם בחינה אחת בשורש ההשתלשלות כנעל, ועל כן בקל מהפך לו השתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה לכעס, שהוא הפך החומה ועושה לו מחומה חימה. מה זה המילה חימה? כעס. שמהפך הממון לכעס כנל. כי תחילת שורש השתלשלות הממון הוא ממקום שהנפש באה משם, בחינת ואליו הוא נושא את נפשו, נאמר על ממון של שכיר יום. כמו שכתוב, בנפשנו נביא לחמנו, ועל כן הנפש מתווה ותאב לו כנל, ועל ידי כעס מאבד נפשו, בחינת תורף נפשו באפו כמובה בזוהר. אז מה עושים? מה אנחנו, לכאורה רומז לנו רבי נחמן שלהתגבר על הכעס רק בשם המוטיבציה לעשירות, זה לא לגמרי מספיק. תראו, יש הרבה שיטות איך לעשות עבודה מול הכעס. הרבה שיטות. אבל השיטה הכי עיקרית זה להמיר את הכעס באמונה. מה זה המושג להמיר? להמיר זה להשתמש באנרגיה של הכעס, בא בעצמה להפוך את זה לכיסופים, להשתוקקות, לאור השם. למה אני אומר כיסופים והשתוקקות? כי המילה אמונה היא בדרך כלל זה משהו עדין, לא מתאים לחבר לזה את הצירוף, השתוקקות, ועוד עם כפות ידיים כאילו שזה, כאילו כל בן אדם שיש בו איזה בעירה פנימית לדבקות אור אינסוף. אבל ממקום אחר, רבי נחמן ממש אומר שזה או האש הזה או האש הזה. זאת אומרת, שמתעורש הכעס, אז להמיר את אותה אנרגיה לכיסופים לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, או שזה אש הכעס, או שזה הלב הבוער לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בדרך כלל אין לנו לב בוער לקדוש ברוך הוא. אנחנו אנשים מאמינים, אבל בסבבה, אנחנו מאוזנים, כביכול, כן? היום להסגירות, ללב הסגור, קוראים איזון. אבל זה פה טכניקה מאוד מעניינת. כשעולה הכעס, להשתמש באותה אש, באותו בערה, להידבק בקדש ברוך הוא. רק מה החידוש? להמיר אנרגיה או לתעל אנרגיה קיימת זה דבר שהוא הרבה יותר תואם את חוקי הבריאה מאשר לדכא אנרגיה מסוימת. או להתעלם או להדחיק. כי להשתמש באותה אנרגיה של אש הכעס לאש הדבקות, זה ממש דבר נפלא ועצום שאין לשער ולתאר. על המילים ויקוד ארצה, על משה רבנו כתוב שהוא, אחרי שהוא ראה איזה גילוי של הקדוש ברוך הוא, כתוב ויקוד ארצה. אז הביאור הפשוט של המילים, שויקוד זה מילה נרדפת ללהשתחוות. אבל רבי נחמן מפרש אותה ויקוד ארצה שהוא היה יוקד ובוער לארץ ישראל, כי שם מגיעים לשלמות האמונה. אבל רבי נחמן לוקח את העניין הזה שאו כעס, או שבוער אותנו אש הכעס, או ויקוד ארצה. אז זה חידוש גדול. חידוש גדול להשתמש באנרגיה של הכעס לאמונה. שבוע שעבר דיברנו על ברוגז רחם תזכור. כשעולה רוגז, להפך את זה לאנרגיה של רחמים. זה עוד עניין, זה לכל... כל פעם לפי מה שעולה. אבל פה תדעו לכם שזה אפשרי. והחידוש הוא שאם עולה הכעס, והפכתי את זה לאנרגיה של אמונה, אז מתברר שהכעס זה ממש משאב. זאת אומרת, זה ממש מתנה שהאנרגיה הזו עולה, אבל רק אני משתמש בה באופן הנכון. במעשה במעשה הרביעי בסיפורי מעשיות, אז זה נקרא מעשה ממלך שגזר שמד, סיפור לא ארוך, כדאי לקרוא אותו, אני לא אספר אפילו את ההקשר, אני רק אצטט קטע מתוך הסיפור בלי שתדעו מה קורה לפני ומה קורה אחרי. והוטב לה המלך והלך עם אשתו ובניו, וכל זרו למקום הנ"ל עם החכם הנ"ל, ובאמצע הדרך עומד מלאך שהוא ממונה על כעס. כי על ידי כעס בורים מלאך המשחית, ואותו מלאך הנ"ל הוא ממונה על כל המשחיתים. זה מאוד מעניין, ממונה על כל המשחיתים. זהו, זה כל הציטוט. אחרי זה יש שם סיפור מה היה איתו עם אותו מלאך. ודע, שאפילו אם כבר הגיע לו ממון, הגיע לו השפע ונתווה ממנו ממון, וכבר יש לו הממון שהוא בחינת חומה כנל, על כל זה לפעמים הבעל דבר מגרה אותו בכעס גדול כל כך. פה, אם מקודם אמרנו שבכעס יש או את הסיבות, כאילו לייחס את זה לסיבות, או לקדוש ברוך הוא. פה רבי נחמן אומר לנו משהו אחר, יש את הבעל דבר. אומר, זה הפקה שנועדה במיוחד עבורך. הפקה שנועדה במיוחד עבורך. הבעל דבר, תחשבו, שהוא איזה איש עסקים קמצן ושלילי, שאומרים לו, כל אחד שאתה מצליח לגרום לו לכעוס, אז אתה עושה עליו קופה. חצי ממה שהיה אמור לרדת אליו, הולך אליך. לפעמים הבעל דבר מגרה אותו כעס גדול כל כך, עד שמפסיד ומאבד ממנו אפילו הממון שיש לו כבר. עד עכשיו דיברנו שהבעל דבר מנסה לעצור את השפע שאמור להשתלשל. אבל פה הוא מדבר גם על ממון שכבר מגיע. אף שהיה ראוי לו שלא יוכל אז להפסיד לו הממון על ידי הכעס, מאחר שכבר נתבע מהשתלשלות השפע ממון. ושוב, אי אפשר להתהפך לכעס, ועד רבה הממון שיש לו, שהוא בחינת חומה, ראוי שיגן עליו, שלא יוכל להפסיד לו ולהזמין לו כעס, שהוא הפך בחינת חוכמה. על כל זה, אומר רבי נחן, יש כוח ביד הבעל דבר להתגבר על האדם בכעס גדול כל כך, שיפסיד ממנו אפילו הממון שיש לו כבר. כי כשהממון יורד לאדם, הוא בחינת טרף נתן ליראיו, טרף זה גם כינוי לפרנסה. הוא מביא פסוק ששם המילה טרף היא בהקשר של פרנסה. טרף נתן ליראיו, כאילו כל פרנסה או מזון. טרף זה גם מה שבחיות הטורפות, זה המזון שלהם נקרא טרף. אבל יש גם ביטוי כזה של להביא לבני ביתו טרף, להביא לבני ביתו פרנסה. אז אומר, טרף נתן יריעיו, הוא מהפכו לכעס ונעשה מזה טורף נפשו באפו כנ"ל, השם ישמרנו ויצילנו ממידה המגונה הזאת, אמן, כן יהי רצון. רבי נחמן סיפר על עצמו שביותו צעיר הוא היה כעסן מאוד מאוד. זה דיבור מעניין, כי זה לשון שאני מדייק בה מהזיכרון. הוא לא אמר שהוא היה כעסן, הוא לא אמר שהוא היה כעסן מאוד, אמר שהוא היה כעסן מאוד מאוד. זה נותן לנו תקווה, והוא הבין שזה לא לרצון השם. והוא הבין מה זה הביטוי הזה, טורף נפשו באפו. עכשיו תראו, בדרך כלל, כשבן אדם זוכה אפילו לתוצאות חלקיות, בעצם זה להעמיד את זה כרצון. כי אני אגיד לכם מה קורה בכעס. המוחים מסתלקים, זאת אומרת, התודעה וכל הרעיונות היפים שלנו, הם לא זמינים באותו רגע. הם לא זמינים באותו רגע. ולכן, את ההכנות לזה, זה לא עושים בשידור חי, אלא ממש בהכנות לכך. זאת אומרת, עוד לפני שהדבר מגיע. אז בעיקר להתבונן, מה שאני היום מציע זה להתבונן בעניין הזה, איך להפוך את האנרגיה הזו של הכעס לאנרגיה של השתוקקות, לאנרגיה של כיסופים וגעגועים לדבקות בהשם. וברגע שמנסים את זה פעם אחת, אז אנחנו מקבלים על זה התבהרות. עכשיו, זמן של פרסומות. יש לי חבר שהוציא חפיסת קלפים, שהוא קורא לזה קלפי חיזוק, קלפים של רבי נחמן, דברי חיזוק מרבי נחמן, ומצורף לזה חוברת, שלכל קלף יש עמוד בחוברת. חשבתי על העניין הזה שלשמו גם הבאתי את זה. לפעמים בן אדם אין לו את הכוח לעשות קביעות, העמוד היומי, הפרק היומי. אז היום יש מבצע חדש שאותו באתי לשווק לכם, הקלף היומי. תתחו לעשות כל מיני משחקים יצירתיים, אפשר להוציא קלף ליום, ואז הנה, יצא לי עכשיו דע שלכל אחד אין לו מניעות, רק כפי כוחו. כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. ובאמת אין שום מניעה, כי גם במניעה בעצמה מלובה שם השם יתברך. אז אני פותח פה בחוברת לפי א' ב', מה הייתה המילה הראשונה של הקלף שבדע? באו ד', ד, ד שלכל אחד, עמוד 47. ובואו נראה מה כתוב פה. אני אקרא רק את ההתחלה, כן? קרה לך שרצית להגשים מטרה מסוימת ונתקלת במניעה? הרגשת פעם שמכשולים שנתקלת בהם כילו לך את כל הכוח והאנרגיה. רבי נחמן מגלה לנו מושג שנקרא מניעות כפי כוחו. בעולם חושבים שכאשר האדם נתקל במניעה, אז המניעה מחלה ומפסידה את כוחו של אדם. אבל רבי נחמן מלמד אותנו את ההפך מזה, המניעה אמורה לגלות לאדם את הכוחות הטמונים בו. עד כאן הפרסומת, במחיר מיוחד 50 שקלים הקלפים עם החוברת. אני באמת מחזיק מזה, שזה גם הבאתי את זה. הקלף היומי, בן אדם יזכה ללכת עם זה במשך חודש, כל יום קלף. אז אתם מצפים, אם ילך כל יום קלף במשך חודש, אז אחרי זה יוכל להתחיל חודש שני כל יום קלף. ההתחלה נשמעת כזו, כאילו מה... אבל באמת, אם אנחנו קשובים, זה ההבטחה הכי יפה שיכולה לקרות אחרי חודש אחד כזה. מה שאמרתי שיקרה בחודש השני. ננסה לראות כמה יש פה... בסביבות ה-50, אולי קצת פחות, אז... אז יהיו ברוכים, ואני... מאחל לכולנו שהשם יתברך יעשה איתנו חסד, כי הרבה פעמים אחרי שלומדים תורות כאלו אז מגיע לבן אדם ניסיונות, אבל אנחנו יכולים לבקש בכנות שלנו שכשיגיע ניסיון נזכור את מה שלמדנו. יש פעמים שבן אדם לומד איזה עניין והוא מדבר על זה גבוהה גבוהה כי יכול הוא שם, אבל אנחנו יודעים כמה בקלות הלימוד, אנחנו יכולים לא לזכור אותו. אבל אני אומר בשם כולנו, רצוננו לקבל את עשייתא דשמיא ולא לכעוס. ואחד עוד נקודה שלא הזכרתי, למרות שכבר הגענו לפרסומות ולדברי סיום, זה לא פשוט לחזור לדבר עוד רעיונות אחרי שכבר אמרת לקהל. אבל יש גם מצב שזה להסכים לחוות את החוסר אונים. כי כשעולה כעס, אני בעצם צריך לעשות משהו. אני לפעמים להסכים לחוות את זה שאני... רק לחוות את מה שעולה, גם שאני לא יכול לתקן את ה... ב-12 הצעדים שברוך השם זכו להוציא כל כך הרבה אנשים ממצבים שנראים חסרי סיכוי, אז הצעד הראשון מדבר שם להכיר בחוסר אונים. כי בכל שעולה משהו בלתי נסבל, זה נראה שאין לי בחירה שם, כאילו אני לא יכול לעשות שם כלום. אז מה כן אפשר לעשות? להסכים להחוות את החוויה הזו שאני לא יכול לעשות כלום. אבל זה להזמין את זה, זאת אומרת, להזמין להיות בתוך זה. גם עם הדברים חלקיים ולא לגמרי ברורים, מה שהיה מתאים להיום דיברנו. ותדעו לכם גם שרבי נתן על רוב התורות בליקוטי מאורן יש לו גם ליקוטי תפילות, מי שהדברים נגעו בליבו בוודאי יקרא את זה כל יום עם התפילה שעל זה, כי רבי נתן כל כך היה נתן אמון ברבי נחמן, שרבי נחמן אמר לעשות מתורות תפילות. הוא אומר כל תורה או רעיון שלמדת תמציא עליו תפילה. רבי נתן לקח את זה ברצינות וכתב ספר ליקוטי תפילות שבחלקו הגדול הוא תואם את המספור בליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן אומר שכשעושים מתורות תפילות, זה נראה כי קרא לכם את הציטוט הזה, על כל תוספת של משפט שאני אגיד, זה יתחיל תמיד במילה רק. זה רק המשפט הזה ורק הרעיון הזה, כביכול הרק הזה אמור להרגיע את הקהל, נכון? שזה רק, אופן, אתה בא לקנות מה שאומרים לך, סך הכל 25,780, כאילו שומעים סך הכל, זה כאילו סך הכל. אז אומר גם טוב לעשות מתורה תפילה, דיינו כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה. דיינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר, זה מתוך הנחה שזה לא בכוחי, זאת אומרת אני יכול להביא את הרצון שלי, את הכנות שלי, את ההשתדלות שלי, מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה, וכמה הוא רחוק מזה, כמה ההנחיות הללו מתאימות לכל שיעור, אבל היום במיוחד על נושא טעון כמו שדיברנו, ויבקש מאיתו יתברך שיזכהו לבוא לכל הנאמר שם באותו המאמר. והמשכיל, למי הוא מתכוון שאומר והמשכיל? כל אחד צריך להגיד עליי. והמשכיל והחפץ באמת, עכשיו אני אשאל שוב תענו ספונטנית, למי הוא מתכוון? נכון מאוד, נכון מאוד. והמשכיל והחפץ באמת יוליכו השם בדרך אמת, ויבין בעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה, באופן שיהיו דבריו דברי חן וטענות נכונות לרצותו יתברך. זאת אומרת שגם התפילה היא תהיה בניסוח מתאים מתוך הלב האותנטי שלנו. ועניין השיחה הזו, זאת אומרת שאני ממציא תפילה על מה שלמדתי, עולה למקום גבוה מאוד, ובפרט כשעושה מתורה תפילה, כמו שהיום למדנו לקעס את להתפעל זה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. איזה ביטוי. רק מהרצון שלנו לחיות את זה, מי כבר צריך את העשירות? בעזרת השם היא תגיע, אבל אם עד עכשיו המוטיבציה הייתה עשירות, השורה של הסיומת, נעשה שעשועים גדולים למעלה. ומה אתם חושבים? נעשה שעשועים גדולים למעלה, לא נעשה למטה? פשוט הדבר. תודה על הקשב, תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח. בברכת העשירות, החומה, השמחה והריקוד.